בוקר טוב לכולם, היום חמישי ח' בתשרי תשע"ח, ואנחנו היום בשיעור, למעשה השיעורים האחרונים שלנו, בשיעור הזה, איתי, עד לאחר חזרה מבין הזמנים. אני, בזמן שיש לנו, אני רוצה, בעזרת השם, אם ירצה השם, וזה יסתדר, לדבר על שתי נושאים. הנושא הראשון יהיה מה שכתוב על הלוח, ושמחת בחגיך, אבל כולם יודעים את ההמשך, מה ההמשך? והיית?
שמח.
אך שמח. השאלה הגדולה היא, מה זה להיות שמח?
איך אפשר להיות שמח שיש
שם? מה זה להיות שמח, ואיך זה להיות שמח? וזו לא שאלה עכשיו לתשובות, אלא אנחנו ננסה להסתובב סביב הדבר הזה, אבל תסתכלו מה שכתוב בלוח. יש דבר שנקרא מנהיגות, ויש דבר שנקרא שמחה. מה הקשר בין שניהם? מנהיגות, מה פירוש המילה מנהיגות? מה פירוש המושג מנהיגות? לא בי, כלומר אתה מנהיג, אתה מוביל, אתה לוקח אחריות. אתה לא נגרר, ואתה לא פועל בגלל שמישהו אחר פועל, ואתה הופך להיות קוף אחר אדם. ואתה מחכה אותו. זה לא. יש מצבים שכן, אנחנו נראה. אבל, בכל מקרה בעיקרון, יש צורך במנהיגות שמובילה לשמחה. ובואו נתחיל במקום מספר אחד אצלכם, סיפור חלק קטן מאוד מסיפור אחד הארוכים של רבי נחמן, מעשה בשבעה קבצנים. ובואו נראה את דבר רבי נחמן. אומר רבי נחמן, אספר לכם על איך היו שמחים. בואו, אני רוצה לספר לכם מה זו שמחה. כותב רבי נחמן, מעשה פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משנה גדול שקוראים בן. טוב, לא יודע מה זה, אבל עושים מה שנקרא חפלה, מזמינים את כולם לאירוע, אירוע המלכת הבן. למה זה טוב לעשות את זה בחיים? אתם יודעים למה? כי אז זה ויכוחים. אחרי שהמלך מת ומתחיל להתווכח מי יהיה, זה בעיה. פה המלך אומר, אני בחרתי בו, אני חי והוא חי, רוצים המלכה עכשיו. מי למשל עשה דבר כזה בתנ"ך? דוד ממליך את שלמה. את שלמה ולא, בחייו. כלומר, לא משאירים את זה לאחר, אחרי מות קדושים, המלך, אלא ממליך אותו בחייו. למה? כי אדוניהו עושה טקס לעצמו, הוא אומר אני אם לא. אבל למעשה ממשיך רבי נחמן ואומר, ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בעל, כלומר חפלה כזו, הוא שמחה גדולה מאוד, יש שמחה גדולה בממלכה, המלך עושה מסיבה, ממליכים את הבן, אתם יודעים איך זה אומר. מלך עושה כזאת מסיבה, ממליך את הבן, זה מוביל לכל מיני שינויים בממלכה. הקלה במיסים, חגיגות, כן, נורא נחמד. שווה, פסטיבל. בפרט עתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד, היו שם כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה, וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך, והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה, כל מיני עניינים של שמחה. אחד, לא יודע אפילו איך קוראים את זה ביידיש, יש פה מילה מאוד קשה בשבילי, קפל יש משהו כזה, לא יודע מה זה קפילוס, לא יודע מה זה. טוב, מקהלות. כל מיני גזמרות, כל מיני מקהלות.
קפילה.
קפילה, טוב, וקמריש, לא יודע, משחקי הצגות, תיאטרונים, תיאטרון רחוב, תיאטרון פה, תיאטרון שם, חגיגות. וכיוצא בזה, כל מיני שמחה. הכל היה שם על המשתה. וכשנעשו שמחים מאוד, אמר המלך לבנו, אמר המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזר בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד להרד מן המלוכה, כלומר אני ממליך אותך עכשיו והכל שמח והכל נפלא, אבל אני רואה שזה לא יהיה מה שנקרא אורך ימים בשנים, יהיה זה שלב שבו אתה תיפול מן המלוכה, אתה לא תהיה מלך, וכן תראה שלא יהיה לך עצמות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה גם אחרי שתיפול מן המלוכה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה, גם שיהיה לך עצמות. אף על פי כן, אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. אוף, לא הבנתי. מה נזכה? מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה, כשאתה יורד מן המלוכה, אבל כשתהיה בשמחה, אז יהיה בשמחה יתרה מאוד. וואו, סיפור לא ברור. הוא ממליך את הבן שלו, הוא הכי ראוי, הוא מוכר בו, ובתוך כדי טקס ההמלכה בשיא השמחה של הריקודים והתזמרות וההצגות, וכל מה שמתלווה אומר לו, תשמע, יש לי מה להגיד לך, אתה לא ראוי למלוכה. אתה לא ראוי למלוכה. אני רואה שאתה תרד מהמלוכה, יורידו אותך מהמלוכה. ואתה לא תהיה ראוי למלוכה. אז רגע, למה אתה ממליך אותי אם אני לא ראוי למלוכה? מוזר. ומה העצה הטובה שנותן לו אבא, המלך? תהיה בשמחה. כלומר, אם תהיה בשמחה, אתה ראוי למלוכה. כלומר, מבחן המלוכה, מבחן המנהיגות, מבחן ההובלה, תלויה בשמחה שלך, דווקא מתי? דווקא מתי? שלא תהיה מלך, שיהיה קשה. שיהיה לך ניסיון ואתה תיפול. זה המבחן אם אתה מלך או לא. כשעכשיו בתזמורות והכל בסבבה והכל הכי כיף שבעולם, יש אוכל, שתייה, תזמורות, אחלה הופעה, זה לא חוכמה להיות שמח. זאת לא חוכמה להיות בשמחה כשהאווירה מסביב שמחה. החוכמה היא דווקא בעצם. אני רוצה להזכיר איזה משהו שאתם אולי שמעתם בחדשות לפני כמה שנה או שנתיים, לא זוכר כבר, שנה. הייתה משפחה שאחד הבנים שלה עוד לומד בישיבה ונסעו לכיוון שבת קלה, שבת חתן, ובדרך האבא והילדים עם אשתו נסעו ברכב והייתה, עלו על מערב של מחבלים, הם ירו בהם, האבא נהרג, הבן אחד נהרג, למד כאן, אחי שלומד כאן עכשיו לא נפגע, והם היו בדרך לשבת חתן. והמעבר, המעבר הזה, גם החתן הוא בוגר הישיבה. ולאחר מכן, לאחר שעברה הישיבה ב-30, עברה תקופה והם התחתנו. והשמחה שהייתה שמה, הייתה שמחה מתוך קושי עצום. ומי שלא ראה את השמחה שהייתה בחתונה, לא מבין מה זו שמחה. השמחה נמדדת בשורש שלה, עד כמה היא אמיתית. ולא בשמחה מזויפת, ולא בשמחה שנובעת מתזמורת, או הצגה, או מופע. זה הסיפור של רבי נחמן. אתה לא ראוי למלוך אם אתה לא יודע להיות שמח כשאתה נופל. אתה לא. זאת לא שמחה. זה משחק. אומנם רבי נחמן אומר ששווה לגנוב קצת את התורף אם אתה בדיכאון. אבל באופן עקרוני, אדם שמח זה צריך להיות אמיתי מבפנים ולא לשחק משחק של שמחה. כי כשמשחקים משחק של שמחה, זה מורגש לא רק אצל האדם שמשחק אותה, אלא גם אצל הסביבה. ושמחה שפורצת ממקומות נכונים היא שמחה סוחפת. היא שמחה מחבקת, היא שמחה מאשרת, נותנת עושר לאדם. שמחה שמאולצת, האדם לא שמח, הוא מעמיד פנים. וגם אם הוא ירקוד ויפסס ויחרקר, הוא ייראה כמו תרנגולת אולי. אז בחוץ הכל נראה בסדר. ממילא דווקא בעיתות משבר, זה הניסיון של האדם, האם הוא באמת בשמחה בחייו. אתם מכירים אנשים כאלה, יצא לכם לפגוש, נראה לי מעט, נכון, עם איזה מיקרוסקופ, מוצאים כמה מיקרובים כאלה, שהם באמת שמחים כל הזמן. ששורש השמחה אצלם הוא אמיתי, והשמחה היא אמיתית. לכן, המהות של מנהיג אמיתי, ופה המנהיג זה כל אחד ואחד איתן, שמנהיג את עצמו, מנהיג את עצמו בחייו, מהבוקר שהוא פוקח את עיניו עד הלילה שהוא עוצם אותם. הוא מנהיג את עצמו, וכשמסתכלים על הפנים רואים מה האדם שמח באמת מבפנים, או שלא, למרות החיוך רחב מצד לצד, למרות הסמיילי הגדול שהוא עושה. וזה משפיע, זה משפיע על נפש האדם, זה משפיע עליו בכל דבר. על המחשבות שלו, על הרעיונות שלו, על המעשים שלו. ממילא אומר רבי נחמן בסיפור הזה, האדם צריך לקחת את עצמו באופן קבוע לצד של העשייה החיובית, גם שיש מופע מקסים, ועוד יותר כשהמופע יסתיים, קבוע אורות והחושך משתלט על הארץ. כשאדם נופל, בדרך כלל הוא נעצר, הוא מריר. יש כאלה שעוד יותר מחמירים להיעדר במצווה הזו ומכניסים את עצמם לדיכאון. שימו לב, מכניסים את עצמם. הם לוקחים את עצמם ומביאים את עצמם למחשבות דיכאוניות. זו עבודה אישית, עצמאית. אתה בוחר להיות מדוכא. וזה המבחן. האם אתה מנהיג או אתה עבד? עבד. שותו כמשמעו, משועבד לכוחות חיתוניים, כן.
לפעמים אפשר לשאול בעצם.
עוד פעם, מה?
לפעמים אפשר לשאול ברגשות, בעצם. אתה לא יכול להכריח את עצמו.
אתה יכול, זה בדיוק העניין. אתה יכול. אתה יכול. כלומר, איך אני יכול? אדם שואל את עצמו, איך אני יוצא מהמצב הזה? אדם שנפל, וראיתם גם אנשים כאלה שנפלו לפעמים ברחוב, טרח, נופל, כן, או נמרח. על הכביש, או נופל באיזה מקום, עכשיו הוא נמצא במצב מה שנקרא לא רגיל. טוב, לא יישאר, זהו, אני כאן, נפלתי, פה, עכשיו, אני אשב, ואני אבכה, ואני אהיה מריר, ואני אהיה בדיכאון. איך נפלת? ואני אשאר שם. אדם נורמלי, הפעולה הראשונה אחרי שהוא קיבל את החבטה, מה הוא עושה? מנסה לקום, מנסה ללכת משם, הוא לא נשאר שם. כן, מה העניין? אומר רבי נחמן, המלך אומר לו, אני רואה שאתה תרד מן המלוכה. למה? כי אתה לא שמח. נכון שעכשיו יש טקס ואתה משחק אותה, וטוב לך, אולי באמת טוב לך, אתה לא משחק. אני המלך. אבל זה לא בשורש. וכשאתה תיפול, אתה תהיה עצוב, אתה תהיה מריר. במקום לצאת מהמקום הזה, אתה תישאר שם, לכן אתה לא ראוי למנוחה. אז אם תשמח, או, יש לך סיכוי לחזור על המנוחה. אבל איך אני יכול לשמוח? אין פה אותי במנוחה. בסדר, נו, וכי המנוחה זה העניין? אתה שמח בגלל המלוכה? האם השמחה שלנו צריכה להיות תלויה באיזו סיבה? או שאני שמח בגלל שצריך להיות שמח, כי זה טוב להיות שמח, כי זה נכון להיות שמח. לא לחינם, כולם מכירים את המשפט הידוע של רבי נחמן. איך זה הולך? מצווה גדולה להיות? לא שמעתי. ושמחה תמיד, היינו באמת. אני יושב באבלות. ישבתי באבלות על אבא שלי, על אבא שלו. מה, אני יכולתי לשמוח? מה השמחה הזאת?
לא בדיוק מה שהמשפט
מתכוון. השאלה מהי השמחה. אוקיי, זהו, בדיוק. מהי הבדלך השמחה? כולם מכירים. כן, זה אפשר לשתות יין לא. אבל, רבותיי, כולם מכירים, אין אחד שלא מכיר את המשפטים הבאים, משנכנס אדר, לא שמעתי. רגע, רק אתה פה. משנכנס אדר, איך המשך? מאמין בשמחה, משנכנס אדר, ממעטים, לא כתוב שאין. מה פירוש ממעט? זה לשמוח גם באב, אבל להקטין. זה נקרא למעט. אנשים תופסים לא נכון. על מה הייתי לשמוח אחריו המקדש? יצאנו לגלות עד היום 2,000 שנה בקירוב. איזו שמחה יש? בטח שיש שמחה. כי תסתכל את העם הזה מה הוא עבר ותראה אותך מול המראה. עם ישראל חי וקיים. תשמח עם זה. כי זה השורש. זו האמת. שמחים כשדבקים באמת. שמחים שנמצאים בחיים אמיתיים, שמחים שהכל גלוי מהאדם והוא מודה בו. ואנחנו כולם מכירים את השיר שעוד מעט נשיר כולנו בצורה כזו או אחרת באירועי שמחת תורה. כן? יש, וואו, ברח לי, טוב, יעלה אחר כך. ושמחת בחגך והיית אך שמח. אך, אך, אך שמח. על מה אני שמח? על החג? כן. כי זה החג היחידי בתורה שנאמר בו שמחה בציווי. ורבותיי, אפשר לצוות על מישהו, תשמח. איך התורה עושה מהלך כזה ומעמידה בפניי ציווי לשמוח? מה זה, כפתור, לחיצה? אומר לנו רבי נחמן, זה לא כפתור לחיצה, זה מהות החיים, שמחה. אתה לחצה לכפתור עצבות, אתה לחצה לכפתור מרירות, אתה לחצה לכפתור דיכאון. אם אדם מסתכל באמת על האמת בעיניים, מה שנקרא בלבן של העיניים, זה נראה מאוד מקרוב כדי לראות לבן שבעיניים, הוא לא יכול שלא לשמוח. תסתכל מה יש לך. אז נכון, לא הכל מושלם, אז מה? אז כבר לא צריכים לשמוח, נו מה שיש. זה קלקול מחשבתי, זה קלקול תפיסתי, זה העולם המתורבת, חסר התרבות שיש לנו בסביבה שלנו שאנחנו מוקפים בו. אם זה חוסר התרבות של רוכבי גמלים במדבריות סוריה, אכזרים, חיות, המערכות השתיים, או בתרבות המערב שמקפצים ומרגלים כקופים סביב המדורה.
מתורבתים.
והם קוראים לעצמם מתורבתים. איך אפשר לשמוח? תראו מה קורה במציאות. שימו לב רק, תפקחו את העיניים, יש שיר כזה, תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב. תפתח, תסתכל. אין רגע דל. נכון? ככה זה ממשיך, לא זוכר משהו כזה. כל יום פסטיבל, למה? למה צריך כל הזמן ליצור אירועים כדי לרגש את האנשים, כדי לגרום להם לקפוץ ולצרוח? בואי בואי, ראיתי כמה דברים כאלה, זה פשוט זוועה. עובד איזה אחד על במה, וכולם למטה קופצים וצורכים ושורקים מבין את הראש. זה טירוף!
אתה
יודע,
אני
לא
יכול להגיד
לך תודה. מיד, אני אסביר למה כן וגם למה אני לא. אתה צודק. כבר הזכרנו את זה באחד השיעורים. בחתונה יכול להיות אדם שירקוד וישמח ויהיה בדיכאון עצום. אתה יודע מי זה? רגע, כל אירוע. אבל אמרת לחתונה אני אתייחס. תאר לעצמך שהיה דיברנו. ראובן הכיר את בת שבע. ואיכשהו יצאו לדייטים ובסוף החליטו להיפרד. ועובר זמן, ובת שבע לא מחכה, היא פגשה את שמעון. וסגרו על חתונה ומתחתנים. וראובן עם הזמן לא ידע על הקשר הזה של ירמיה. והוא אומר, וואלה, עשיתי טעות, אני רוצה לחזור לבת שבע. ואתם אומרים, נכנסת את הרכבת. אבל הוא מקבל, איך הוא יודע שהוא נכנס את הרכבת? כי הוא מקבל הזמן על החתונה של בת שבע עם שמעון. ושמעון חבר שלו. ושמעון שולח לו הזמנה לחתונה. והוא בא כי זה לא נעים. והוא רוקד, שימו וזיכרו. ובפנים הלב שלו מתפוצץ. זה אפשר, זה יכול להיות בכל אירוע. בכל אירוע. כי לא מחוברים לשמחה באמת. למה לך לא מגיע את בת שבע? כי באמת היא לא מתאימה לך, יש בורא עולם.
יש שם מתוך 500
איש. יש בורא. כן, גם 200.
אבל הנה, אמרת שאתה מתחתנת, אתה לא שמח?
אז יפה, יפה, מצוין, גם על זה דיברנו. אתה אולי לא חיתנת, ברוך השם, כן? אתה צעיר מדי בשביל זה. אבל כשתחתן אתה תראה שאם קודש אתה שמח, אתה מוטרד. מוטרד, השמחה שלך לא מלאה, כי מה קורה עם האוכל, עם האורחים, עם המלצה, עם התזמורת פה, יש לך כתב, לא יהיה כתב, כן יחזרו, לא יחזרו. אתה מוטרד, כי אתה מחובר לצדדים החיצוניים של השמחה. אם אתה תהיה מחובר לרעיון, וואו, בית חדש נבנה בישראל, הבן או הבת שלי מצאו את בן הזוג עם איופי, הכל נעלם. זה לא מעניין אותך. זה ההבדל. אפשר להיות בשיא האירועים ולהיות שחקן בשמחה. כי לא מסתכלים לאמת, לא יורדים לשורש, לא מנהיגים.
אז מה אתה בא להגיד, שבעצם בסתם איזשהו, לא יודע, זמר רוק, שר, שכולם שם באמת שמחים? ההוא קופץ ומרקל.
אני רוצה לומר שפעם קראתי מחקר שעשו על ליצנים. ליצנים שמשחקים כל מיני עושים פרצופים, נחמדים כאלה, אף אדום, פטטה, וכולם צוחקים. ושאלו אותם, חכו אנשים כאלה. זה היה מעניין. ורבתקו עד כמה באמת הם שמחים בעצמם. ויצא איזה מין משפט נורא מעניין. הליצנים בוכים אחרי התחפושת. זה הצגה. זאת הצגה. והם יכולים לעשות את זה, כי מה לעשות בשביל עבודה, בשביל פרדסה, עושים הרבה דבר. לכן אומר רבי נחמן, בסיפור הזה, החלק הקטן כי סיפור ארוך מאוד, חשבתי פעם לעבור איתכם, זה ייקח לנו שנה, אולי יותר. אני ירדתי מדי.
למה?
נראה, יש לנו עוד זמן. אז אם כן, אתה מתכנן לעבור לשיעור אחר. בכל מקרה, זה אחד הסיפורים הארוכים של רבי נחמן. הארוכים. טוב, לא תיכנס לזה. למעשה, מנהיג אמיתי מתמודד. מנהיג אמיתי נאבק. מנהיג אמיתי אומר, אני יוצא מהמצב הזה ויהי מה, אני לא נותן לעצם, למרירות, לכעס, לדיכאון, לתפוס אותי. אז הייתי מלך ועכשיו אני לא, בסדר, אז so what, מה קרה? מה קרה? אז החיים חיים, צריכים להמשיך הלאה. צריך להמשיך הלאה. עם אתגרים, עם תפיסות עולם שמחות. צריך להמשיך ולא לחדול. לא בלב. לכן תסתכלו במקום מספר 2, מי רוצה לקרוא בכבוד? כן. מאיר מייסליש. אתה מכיר אותו? לא, טוב, תראה, כן.
למרות שאי אפשר לצלמת על הרגש בשמחה,
אז? אז נשמח שבעתיים. כלומר, אומר לנו, אותו מאיר מייסליש, אמירה מאוד מעניינת, וצודקת ומוחלטת, כפי שדיברנו מקודם במקום מספר אחד. אי אפשר לצוות על שמחה. פשוט אי אפשר. זה לא מתג.
זה מה שאמרתי, אתה לא יכול...
אני גם כן אמרתי, אבל הסברתי למה תרם נראה איך, כן. זה לא מתק חשמלי שאתה סוגר מעגל ואתה מתחיל לשמוח. גם כמו שאמרת אוריאל מקודם, אם אתה מקפץ ומרקד לא משנה באיזה אירוע. עדיין זה לא אומר שאתה שמח. ממש לא. ממש ממש לא. ניתן דוגמה מהחיים. אדם שישב שבעה על אחד משבעה קרובים, סליחה, לא על אביו אמו, חמישה קרובים, ואחר חודש סיים עם האבלות, נגמר, חוזר לחיים רגילים, והוא מוזמן לאירוע, ורוקדים, והוא רוקד, הוא שמח? קשה מאוד, קשה מאוד, גם אם הוא מחתן את הבת או הבן שלו, כי זה הנפש. אנחנו לא יכולים ללחוץ על כפתור בנפש שכתוב עליו שיר שמחה.
נו יופי.
בדוק. נכון. אבל אתה יודע, בדוק, אתה מכיר אותנו, נכון? בתחילת שיעור לא אומרים שגיעים לסקנון. בוא נגמור אותו. אבל למעשה בסיפור, הקטע, החלק הזה, העליון, מקום מספר אחד מרבי נחמן, על המלך, ושממליך את בנו ואומר לו שלמרות הכל, הוא ממליך אותו כשהוא יודע שהוא לא ראוי למלוכה. זה לא נורמלי. בסוף החלק הזה רבי נחמן גם נותן לנו איזה קטע, עקיצה. יש עוגה כזו, ראיתם? פעם ראשונה ראיתי אותה אתמול, עקיצת הדבורה. לא הבנתי, עוגה נורא טעימה, אבל למה קוראים את זה עקיצת דבורה? טוב, בדרך כלל מדבורים אנחנו בורחים, טוב, מעניין. אבל, נושא למחשבה. יכול להיות סתם במאמר מוסגר שדווקא השם הזה מגרה אנשים לראות מה זה, ואז הם לוקחים. גימיק שיווקי. אבל בואו רגע ונחשוב מה קורה לנו בנפש. אותו מלך ממליך את הבן ואומר לו שהוא יודע שהוא ייפול מן המלכות והוא יהיה עצוב ולכן הוא לא ראוי למלוכה. זה מזעזע, איזה מבואה. תראו את הבן, לפי התיאור בסיפור, יש בקלות, שירים, זמירות, סבבה, אוכל, שתייה, דמיינו לכם חפלה מלכותית. ובשיא החפלה הזו הוא ממליך את הבן ואומר לו, איזה שמחה יש לך, לא, לא. זה מזויף השמחה שלך. אתה יודע מתי תימדד השמחה שלך? כשאתה לא תהיה מלך שיפילו אותך מהמלוכה. האם אתה מנהיג אמיתי או מנהיג שחקן?
אז למה המלך אמר לו שהוא לא יהיה
עצוב? כדי להכין אותו. זה אנחנו נראה במהלך ההמשך, במקורות הבאים. כלומר, הרעיון של ההתמודדות שלנו מהורים היא לא שמצווים אותנו על השמחה, כי אי אפשר לצוות על שמחה. אם כן, התורה אומרת, ושמחת בחגיך, איך התורה מצווה על דבר כזה? כי האדם צריך להיות שמח.
צריך.
גם לא בחג. כל הזמן. זה מה שצועק רבי נחמן. מצווה גדולה. לא מצאתי בתרי"ג מצוות, לא ברמב"ם, לא ברמב"ן שמשיג עליו, לא בשום ספר המצוות, כתוב שמחה. חוץ מחג הסוכות.
אז מה הקטע של סוכות
עכשיו? או! אני יודע שלא שלך שם לעניין.
תשמע,
אנחנו ניכנס לזה עוד מעט. זאת אומרת, כל מה שדיברנו עכשיו, הוא במשמעות הפשוטה של בואו ונתבונן. מה הקשר הפנימי, העמוק, האמיתי, בלבן של העיניים, בין חג הסוכות ולמצוות השמחה בחג? לא רק מצוות השמחה בחג, מהחג הזה עשו קל וחומר בתלמוד ולהלכה של מצווה לשמוח גם בחג הפסח, וגם בשבועות, וגם בראש השנה, וגם יום הכיפור. כלומר, מצוות השמחה היא חופפת על כל השנה כולה. תמיד. ומה זה תמיד? מי שיכול לתת לי הגדרה מה זה תמיד? דוגמה? קורבן תמיד. בבוקר ובערב. אין זמן ללא תמיד. אבל המילה תמיד אומרת לנו משהו מאוד מעניין. איזו מילה קרובה נמצאת בתמיד הזה.
מיד.
עוד. עוד, מילה, כן.
התמדה.
רגע, מה אמרת? רגע.
כל הזמן.
כל הזמן, במילה?
התמדה.
התמדה. כלומר, השמחה צריכה להיות בהתמדה. שמחה אמיתית היא מתמדת. שמחה מסויפת עולה ויורדת לאור המצב, לאור הנתונים. אתם מבינים למה אסור לחרוש בשביעית?
לא.
כי במשך שש שנים קודם כל אנשים עם האף חורשים למטה כל הזמן. לא נשאר אדמה. אנשים מסתובבים וחורשים. כולם מחשבות כאלה אחרות, לא סמרקים באמת. באירועים הם מקבלים איזה אינפוזיה של שמחה, נגמרה האמפולה, זהו, חזרו הביתה, נגמר הכל. מה עובר עלינו? מה נסגר? למה זה קורה לנו? איפה אנחנו נמצאים? כן.
אז
זה
מה ששמענו בעניין השמחה.
בכל, אני לא שומע.
שזה משהו שאומר בעניין השמחה, על פי משל, זה אדם שאומר על פי, צריך לתחיל משכן ללכות ולעצות עם הרעש, ורעש שיהיה שמח ממנו.
יפה, נו, ואז?
אני לא טובה, אני כל כך, לתוך מחלה ברעש.
שורה?
זה עוזר.
בוודאי, רבות, בוא נמשיך, בוא, אני רוצה קצת לתת גז. ולכן אומר רבי נחמן, תסתכלו, במקום מספר 3, סליחה רבי נתן, בליקוטי הלכות יורה דעה, חלק ב', ד' סעיף ט', וזה תחינת סוכות, אתה שומע, שאלת מה הקשר. רבי נתן שמע, שלח לנו הודעה. מה הקשר לחג הסוכות? אומר רבי נתן, שיוצאים מביתו ונכנסים בסוכה וחוזרים משם לביתו בשמיני עצרת בשמחת תורה, ואז מסיימים ומתחילים התורה מחדש, כי ביתו של אדם נמשך קדושתו מהתורה שמתחלת בבית דבראשית. אומר רבי נתן בן מדהים בדיוק בסיפור של רבי נחמן, אתה נמצא בבית שלך, מי המלך בבית? היום זה קשה לדעת, אבל גם זה בגלל שאין שמחה, אמיתית. הבית של האדם זה מקום המלוכה שלו.
שאתה מרוקאית, אל תעשה אותך,
אשכנזי. די. ספר לך איזה סיפור שמעתי אתמול. אתה עכשיו עמדת, כן, מה זה? התחלת לצחוק על נשים, אני אספר לך את זה. שמעתי אתמול, תקשיב, ידידי היקר. אתמול שמעתי סיפור, באמת, סיפור זה בדיחה, או לא סיפור, לא יודע. אבן עזרא היה אחד החכמים בדורו, אחד הראשונים, אבל הייתה נצרות כבר. ואחד הכמרים החשובים במקום שהיה אבן עזרא גר, הזמין אותו לאירוע. וזה היה כאילו כבוד לכבד את האבן עזרא, כי הוא היה לא רק איש תורה, איש צדיק גדול, גם היה אדם חד לשון, אדם חריף, אהבו לי להתווכח איתו, אהבו לשמוע אותו, אהבו לו דעות, היה פילוסופיה, פילוסופיה. והזמין אותו לאירוע, אמרו, מי מזמין לככה, איזה כומר חשוב, מזמין את כל ראשי הכמורה בסביבה, שרים, דוקסים, כל מה שהיה להם שם. ואבן עזרא הולך, והוא יושב על ידו שם בסעודה, מקום של כבוד, ומתחילים את הסעודה, והוא פותח יין אותו גוי, ואומר לו, רבנו, אני מזוג לך, אמר לו, סליחה, מחילה, אסור לי, יין נצח, אתה יודע, התורה שלנו, אסור לי. אומר לו, זה יין אחד הטובים בעולם, שנים ובחביות, אתה לא יודע אם אתה מפסיד. אומר לו, זה טוב, עובדות התורה, כל בזה ממשיכים. טוב, שותים יין, מתחילים להגיד להם לאכול, מביא לו בשר, אומר לו, כך תאכל, זה בשר, טרי, מיוחד, רך, חבל לך על הזמן, השף הכי טוב פה באזור, הכין אותו. אומר לו, שר טריפה, אתה יודע, התורה שלנו, אני לא יכול לאכול. אומר לו, אתה לא יודע מה אתה מפסיד. טוב, וככה, עוד דבר, כל מה לרבי אלעזר אומר, לא, ואומר לו, אתה לא יודע מה אתה מפסיק. כשנגמר האירוע, והכומר מלווה את האבן עזרא החוצה, אז אומר לו האבן עזרא, תשמע, אני קודם כל מאוד מודה לך על הכבוד, על היחס, על הערכה שנתת לי. ואני רוצה להגיד לך שהסעודה הייתה פה, מה שראיתי, מדהים, באמת, השקעת כמו גדול. תמסור, באמת, תודה רבה לאשתך. אבל הכומר, מה? אתה לא יודע? לומר לו, מה אני נמצא? אומר לו, אנחנו, כלנו, מי שרוצה להתקרב לאלוהים, אסור לו שיתחתן. אמר לו, אתה לא יודע מה אתה מפסיד. נחזור לעניין שלה. הרעיון המרכזי, שאנחנו מחפשים בחג הסוכות, אומר רבי נתן, וזו בחינת סוכות שיוצאים מביתו. אתם זוכרים איך פתחנו את השיעור בסיפור מתוך שבעה קבצנים? מה המלך אומר לבן? אתה תרד מן המנוחה, אתה תצא מן הבית. אתה לא תהיה בבית, אתה תהיה בחוץ. ביציאה הזו החוצה היא שעת מבחן. אנחנו רגילים לצאת אל הסוכה, כי כולם יוצאים לסוכה, כי התורה אמרה שבעת ימים ישבו בסוכות. אבל מה המשמעות של זה? אני לא מדבר עכשיו על כל מיני רענות חסידים, יוצאים כאילו לתקן לכם אבון גלות, זה בסדר גמור, הכל נכון. אבל מה המשמעות העמוקה בשורש? אנחנו מחפשים שורש של הדברים. כי אם אתה יונק מן השורש, אתה יונק מה שצריך. אם אתה יונק מן הצד, אתה מורעל בתרבויות שלא מתאימות. ותסתכלו עלינו, תראו כמה אנחנו מורעלים בהשפעות חיצוניות, לא רק של אומות העולם, גם בתוכנו, מעצמנו, ומה שאנחנו בונים באישיות הנפשית שלנו, ומכביטים עלינו כל אחד כפי מעשיו הוא על עצמו. לא ראיתי תינוק בדיכאון, לא ראיתי תינוק עצוב. יש לו שכל, תראה איזה דברים הוא עושה.
תינוק.
כי אתה לא יודע מה אתה מדבר. תינוק זה לא רגיל של חודש. תינוק זה גם רגיל שלוש ועד. אין לו בדיכאון. לבכות הוא יכול לבכות. זה בסדר. אבל הוא לא בדיכאון. הוא לא עצוב. לא נעים לו, הוא בוכה. כשאנחנו גדלים, אנחנו מפתחים את הכפתור שנקרא ד' דיכאון. זה לא בטבע שלנו, זה לא נולדים עם זה. אנחנו בונים את זה בעצמנו. תפנימו. אנחנו מחפשים שמחה אמיתית, כי מה יש לנו? שמחה אמיתית, תראו איך תינוק, הוא שמח, הוא שמח, הכל בסדר, ילד יש לנו מבסוט עד הגג, לא על הדאגות. הוא רעב, הוא בוכה, זהו. אבל לא יושב חדיש שם קודם, אוף, אם אמרך למכולת איזה דיכאון, אני תעזור, אני רעב, מה יהיה, עכשיו זה יתעשה לי איזה כמו אתמול, כמו שלשום, עכשיו אני אהיה בדיכאון, יושב ככה, חדל מאז. לא, מתבגרים, זהו. יוצאים לעצמנו את המצבים הדיכאוניים. מה הפלא שנותנים כדורים אחר כך? מה הפלא שנמצאים את זה פסיכולוגי? כדי לחפש פתרונות לבעיה שחצת את עצמך, ואתם יודעים למה? יש כל מיני, אבל בואו לא ניכנס לזה. אתם יודעים למה אנחנו צריכים ללכת לפסיכולוגים כדי שיוציאו אותנו מהדיכאונות של עצמנו? כי יש זה פתגם בלי לפגוע באף אחד, אין לי מטרה לפגוע באף אחד, אבל ברעיון זה שווה לחשוב על זה. יש את האמירה בעולם, מחילה, כשטיפש זורק אבן, 1,000 חכמים לא יודעים איך להוציא אותם משם. זה פלא גדול. איך יכול להיות? הוא טיפש, זרק אבן, ו1,000 חכמים לא מצליחים להוציא אותו משם, את האבן הזאת. פעם שהיררתי בנושא, מכירים את המילים האלה? רצה לכם פעם לפגוש אותם? אם לא, תבחרו שחיירנו בלי שם המלכות. ואני הררתי לעצמי, מה העולם אומר בזה? ואתם יודעים איזה מחשבה הגעתי? אתם יודעים למה החכמים האלה לא מצליחים להוציא את האבן שהטיפש תקע אותה באיזה מקום, במילים אחרות, טיפש עושה משהו ואלה חכמים לא מצליחים לפתור את הבעיה עכשיו. למה? כי הם לא מוכנים לרדת לרמת הטיפשות שלו. אז אפשר להבין אותו.
אתה אומר, אם מישהו כאילו עשה בעיה, אז אתה צריך
להבין... אתה צריך להבין מה קורה איתו, לא להיות איתו, אבל להבין באיזה מצב הוא היה. רק אתה מסוגל למצוא את הפתרון, כי אתה נמצא שם. זה אותו סיפור שסיפרנו פה בכיתה בשנה שעברה בשיעור על התרנגול הודו, זה היה אתכם? לא פעם שיעורים על האינדיק? לא, לא איתכם, זה היה במה לא...
אינדיק.
יש סיפור כזה, זה רבי נחמן. כדי להרים את בן המלך מתחת השולחן שמתנהג כמו תרנגול הודו, אף אחד לא מצליח עד שאחד אומר, אני אהיה תרנגול הודו גם כן מתחת השולחן. וככה הוא מוציא אותו. שנבין שלא צריך להיכנס לדיכאון, כי אין סיבה להיכנס לדיכאון, גם לא נצטרך אף פסיכולוג שיטפל בנו. איך? לא נכנסים לדיכאון? תשמח. פשוט תשמח. מה נסגר איתך?
אני אשמח,
בכל דבר.
תשמח.
בכל דבר, וזה הסיפור פה. אפילו בית המלך לא ראינו אותך, תשמח. למה? כי תתבונן במה שיש. תתבונן, למה אתה מתעלם ממה שיש ואתה לא שמח בחלקך? לא לחינם המשנה אומרת איזה הוא עשיר השמח בחלקו, מה זה חלקו? מה שיש לו עכשיו, לא מה שאין לו. כי על מה שאין לך, על מה אתה בדיכאון? אין לך. מה אתה עצוב? אין לך. תשמח במה שיש.
מה שהיה לך?
מה שהיה היה, עכשיו יש משהו אחר. גם אם הוא פחות ממנו, אז גם יש לך את זה. יש, זה סיפור. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. בארצות הבלקן, ספרד, היה מנהג כזה, שאדם מגיע לגיל 60, היו עושים מסיבה מדהימה. מסיבה מדהימה, משהו מטורף. כן, זה מוכר, מנהג הזה גם אצל חז"ל, שאדם מגיע לגיל 60, עושה סעודת הודיה. וזה היה אצל היהודים. היו עושים מסיבה ענקית. מגיע לגיל 60. זה לא כמו היום, היום גיל 60 זה צעיר. עד בזמנה, לפני 500 שנה, לפני הגירוש של יהודי ספרד, גיל 60 זה כבר נחשב זקן מופלג. והבן אדם היה, תראו את הטקס, מלווים אותו בשירה, בשירים. ואז הוא היה נשכב על הרצפה באיזה מקום, היו מגיעות תפות, מוציאו עוד פת של תכריכים, ומודדים, מוציאו עוד תכריכים קומפלט, עוטפים אותו, בגדים, הכל יפה, מוכן. ומקפלים את זה, מורידים, נותנים לו, הוא שם את זה בארון למעלה, ואומר, יאללה, לא, נתראות, לא צריך אתכם, וכולם שמחים, מאושרים. דקל טוב. הבן אדם, שמים עליך תכריכים, כן? אומרים לך, תראו, תתכונן, עוד רגע אנחנו עוטפים אותך ומעבירים הלאה. מסתכלים על הציוד. מה השמחה? מה השמחה?
הוא חי עכשיו.
יפה, אני חי עכשיו. אני חי עכשיו! והשמחה בזה שאני חי עכשיו גוברת על כל דבר אחר. גם כשהאדם נופל לאן שהוא נופל, הוא חי. הוכחה שהוא חד, הוא מיילם מבכי לכהן, והוא מדכא את עצמו כי הוא חי. זאת אומרת, המשמעות, ורבי נחמן ורבי נתן פה, ברור שהוא בפנים הלאה, אומר רבי נתן, סוכות אתה יוצא מן הבית, זאת אומרת, אתה יוצא מההרגל, יוצא מהמבצר, יוצא ממה ששם אתה מרגיש בטוח, ולצערי אני אומר, בעצם, היום בהרבה בתים, המקום של המבצר והמלוכה שלך, העצבות ממלאת כל פינה, ממלא כל פינה. גם שם כבר לא כל כך, זה מקום שמח. למה? שוב פעם, בגלל שורש של אותה טעות. אותה טעות. לא מסתדרים הורים, הבעל עם האישה, היום זה אחד הדברים המרכזיים, הם לא יודעים מה הם מפסידים. כמו בסיפור של רעי בן עזרא. למה זה קורה? למה יש סכסוכים? כבר דיברנו על זה, לא איתכם, במקומות אחרים. כל אחד מן הצדדים מתמלא גאווה עד כדי כך, שמספיק מחט כדי שמתפוצץ כמו בלון. ואף אחד לא מותר לא מוכן לוותר על גאוותו שחקים, אפילו מול אשתו או אישה מול בעלה. זה שורש. אני? מי את שתגידי? ומי אתה שתאמר? הנה פלאות. מאיפה בא המקור של הגאווה? קנאה. כפוצים, ואיש לאשתו, ואדם לחברו. כל אחד כאילו בתחרות של הורדת ידיים. זה נמצא מאחורי הקלעים, לא רואים. נמצא שם, כאן, בעורף. ולכן, טק, בקלות זה עולה. קלות. למה אין שמחה בבתים? תסתכל, ברוך השם, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך מקרר, יש לך צפה, יש לך מיטה. יש לך חשמל, יש לך מים. כולם בריאים, ברוך השם. אנחנו לא נרים על חום, צפה, תודה להם. כולם בריאים. אף אחד לא סיעודי. אף אחד לא חולה במחלה אנושה. אתה עובד, יש לך משכורת, יש לך מלגה. מה נסגר איתכם? מה נסגר? איזה עיוורון? אומר רבי נתן, בשביל זה יש את חג הסוכות. להוריד אותך מהמלוכה שלך. המלוכה הדמיונית שלך. צא החוצה. רד מהמלוכה. צא לסוכה. מקום לא בטוח. טוען
שעד עכשיו היינו שמחים, אז כאילו...
לא, 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 לא היית שמח, אני רוצה לגרום לך להבין מה יש לך. ואתה יוצא לסוכה, מקום רעוע, אמרנו את זה בשנה שעברה, בגמרא, זה רפואה. סוכה זה לא משהו חזק, סוכה זה לא משהו יציב. אולי מצילה מצל, אבל לא מגשם. היא אולי מצילה מהשמש, אבל לא מקור. מקום שבכלל שונה מהותית מן הבית. ובואו תסתכלו הלאה, אומר רבי נתן, כי ביתו של אדם נמשך מקדושתו מהתורה שמתחילה בבית בראשית, כי האות הראשונה של התורה מתחילה באות בראשית. אלוהים. בראשי תיבות באבא, נכון? בראשית ברא אלוהים. בראשי תיבות באבא. מה זה באבא בארמית? שער. השער של הבית יונק מקדושת בריאת העולם, מן התורה. וגם פה, שאף אחד לא יגיד לי, כן, אבל בבית שלי לומדים תורה, יש שיעורים קרואים אפילו בבית, אני לומד חברותא בבית. כל היום ברדיו יש שיעורים, קול חי, חצי חי, רבע חי, קול ברמה, קול בבקעה, רדיו מורשת, לא יודע, כל השיעורים. אפשר לשמוע שיעור ולהיכנס באוזן, אבל הלב מלא ואין שמחה. אז נכון, ידע יש. לקבל כוח מן התורה צריך לשמוח בתורה כנתינתה בסיני. לא, אז לא הספקתי ולא הבנתי ומה יהיה, ומה זה שווה, ומי צריך את זה, זה לא עוזר. אז אתה שומע, כן, אתה שומע, כמו אתה שומע פרסומת לבמבה. אתה קונה במבה ואתה אוכל את זה טעים. אתה שומע שיעור, בסדר, אתה עושה את מה שקריך, מה שכתוב. איפה השמחה? איפה השמחה שבדי? אין. כי לא מבינים את מהות השמחה במה שיש. כופרים בטוב העצום. מה שאדם מחזיק בידו. אני מזכיר את זה הרבה פעמים. איך אדם יכול להיות ברמה כל כך נמוכה של כפידות תודה כלפי שמיה, שהוא קם בבוקר וכל איבריו נעים וזעים והכל מתפקד. איך אדם יכול להגיע לרמת, אני לא, בא לי מילה קשה להגיד, אני עוצר, כל כך נמוכה. נכפו בטוב הגדול הזה. רק מלהיות אדם אמיתי שרואה את עצמו קם מן המיטה והכל מתפקד, הוא צריך לרקד ולפזד ולחרקד כמו דוד כשמעלה את ארון הברית בפעם השנייה לירושלים. ועל כל שישה צעדים להקריב קורבן. אבל אסור, צריכים ללכת מהר איתו ידיים כמה שיותר מהר. מזל, יש לנו תירוץ טוב. אבל אחרי זה אדם צריך לרוץ לבית הכנסת בשירה וזמרה, בקפיצות על וריקודים, מרוב שמחה שהוא הולך להיפגש בדייט עם הקדוש ברוך הוא. לפחות כמו שהוא הולך להיפגש בדייט עם מישהי שהוא רוצה להתחתן איתה. וואו, הוא לא מפסיק לחשוב עליה עוד מאתמול. ובדרך הוא חושב, אני אביא פרחים, אני אביא עוגיות, אני אביא שוקולד, אני... כולו בעננים, היי, אף על עצמו. יש לך דייט עם הקדוש ברוך הוא. מה, אתה לא מבין? אתה לא רואה? לא. כי מה זה תפילה? טוב, מצווה לרבנן. כתוב ברמב"ם, צריך להיפלל. איזה תפיסה, כמו אומר רבי לוי הצער, צא, צא, צא החוצה. צא! אתה לא ראוי למה שיש לך, אתה לא רואה את מה שיש לך, אתה לא מכיר במה שיש לך. אתה לא מעריך את מה שיש לך, בוא ניקח לך עוד. חבר'ה, תבדוק שם מה קורה, הוא עדיין בעולם הזה. תמסור דש למעלה. אתה עולה למעלה, לא נשמע? עולה, תמסור דש. תגיד להם, תבין את השיעור, אתה רוצה לחזור. זה המשמעות של הדברים, בואו נסתכל על הבלבריר, אבי נתן. אומר אבי נתן, וגם בראשית, המילה בראשית, מהי? אנחנו יודעים, רבי שמעון בר יוחאי בתיקוני הזוהר, כתב 70 תיקונים. וכל אחד ואחד מן התיקונים מתחיל במילה בראשית. בראשית תמם, בראשית בראשית. וכל תיקון מדבר על משהו אחר לגמרי, על מילה אחת בראשית, זה הכל. יש בזוהר הקדוש, שני כרכים בהתחלה, כרך א', כרך ב'. כרך א', כולו זה על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הכרך השני מתחיל לדבר על פרשת בראשית, באמצע. הבראשית זו ההתחלה, זה השורש, זה מה שאנחנו מחפשים. השורש הוא בבראשית, באות ב' של בראשית, ובראשית זה אותיות ראש בית. דיברנו על מנהיג. המנהיג הוא הראש. יש פה מישהו שבמקרה הרגליים שלו זה מנהיגות אותו? יש פה מישהו שהמוח שלו עבר לאצבע הקטנה של הרגל? הוא חושב מהציפורניים? אולי מהבטן? אולי קצת יותר גבוה מהריאות? לא יעזור כלום, המוח נמצא בראש. ראש דברך אמת. אמרנו לא מזמן, יכול לשמר. ראש דברך אמת. אדם צריך להיות שמח כשהוא דבק באמת. כשהוא לא דבק באמת, הוא לא שמח גם אם הוא מפזז ומחרקד. ממשיך רבי נתן ואומר, וגם בראשית הוא אותיות ראש בית כמו שהיית בתיקונים, וזה בתיקוני הזוהר. הוא ממשיך רבי נתן ואומר, ובכל שנה אנו צריכים לחדש קדושת ביתנו כמו שאנו מחדשים את התורה שבכל שנה שמסיימים אותה ומתחילים אותה מחדש. היציאה לסוכה לפי דברי רבי נתן היא מה? להתחיל מחדש. שמשפצים בית, קשה לגור בפנים בגלל האבק והרעש. יוצאים החוצה מהבית. שרוצים לחדש את השמחה האמיתית שנולדנו איתה, שהיא טבעית לנו, צריכים לעשות שינוי גדול. צריכים לאבד את מה שיש. צריך להפסיק למלוך. זה מה שהיה בסיפור שקראנו כמובן. אני חוזר בכוכבים, אומר אותו מלך לבן, ואני רואה שאתה תרד ממלכותך. הסוכה באה אם כן להביא אותנו לבראשית ברא אלוהים, לשער של האמת. ומה זה השער של האמת? בואו נראה. אם אמרנו שבראשית ברא אלוהים זה הבבא, זה השער, תסתכלו לאותיות האחרונות במינים. בראשית זה ת', ברא זה א', אלוהים זה מ', אמת. ראש דברך אמת. השער אל האמת, השער אל הקדושה, השער אל השמחה ובבראשית, זה איך אתה מתחיל את השנה החדשה בבית שלך. איך אתה מתייחס לדבר החדש שאנחנו נמצאים בו עכשיו? תשע"ח, שנה חדשה. זה נורא כיף לקבל ברכות, שנה טובה, שנה חדשה. נורא כיף. גם אולי מתנות, בונבוניות, כל אחד משהו רגיל. המתנה המרכזית אנחנו לא מסוגלים לתת. ולצערנו הרב, אנחנו לא מחפשים אותה. מחפשים תחליפים. ולכן יש בונבוניירה, זה מתוק. יעני, כאילו, כמו לוקחים תפוח ודבש טובים, מנהג מדהים, מקסים, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. אבל איך אני אראה לך שנה טובה ומתוקה אם כל השנה אתה שופך עליה חריף? כל השנה אתה גורם לה להיות מרה. איך היא תהיה מתוקה? תאכל קילו דבש ושש קילו תפוחים. זה יעזור? השמחה צריכה להיות אמיתית. וההתחלה הזו של בראשית של הסוכה היא זאת שמאפשרת לנו לשנות הכל. כי יוצאים למה שלא בטוח בכלל. אני כמעט משוכנע בכל אחוז, שאם יש אדם שמביא לסוכה כמותים כאלה שנוהגים להדליק בסוכה בזהירות, שיהיה במקום שלא ידליק חד ושלום את הסוכה, היו דברים כאלה, רק בתוך אקווריום, סוכית כזה, ישמור, לא פתוח. אדם שמביא פרוטי זהב לסוכה, מפחד ללכת לבניין. תמיד אשים מישהו בסוכה שישמור. המקום הכי הכי ארעי, הכי הכי פחות מגן, זה הסוכה. ועל פי שנאמר, הוא הייתה הסוכה לכם, אצל, נכון, זה רוחנית. בתכלס, בכוונה יוצאים לסוכת ארעי. בכוונה. ולכן ברורה ההלכה, המצטער פטור מן הסוכה. כי אם אתה מצטער בסוכה, פספסת את הרעיון. אז לך. לא מועיל לך הסוכה. תפסיק להצטער, תחזור. תגור בבקשה במקום מספר 4, יש בו איזה מישהו ככה רוצה להשמיע את קולו? ברוך הבא, 4.
אני כותב מאמן חייקל, סימן
ר... את לא שומעים, אתה ככה מהדרך, עוד יש לך קושי בנשימה.
אני כותב מאמן חלק א', סימן ר' כ' ו'.
ב'.
צריך להיות תמיד בשמחה לעבוד את השם בשמחה, ואפילו אם לפעמים נופל ממנו דרכותו, צריך לחזק עצמו בימים הקודמים. שיהיה
מזרח לו את זה. והערכת, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם. יש פה מישהו שלא נפל בחייו באיזה דבר שאסור לעשות? יש פה מישהו כזה? אם כן, אולי הוא צנוע, הוא לא רוצה לספר. כי הרי כולם נעמוד בתור, נשק לו את הידיים. אני אומר, בדרך כלל בלי לפגוע באף אחד, כולנו נפלנו בדבר כזה או אחר. אם זה דבר גדול או דבר קטן, מה זה משנה? כשאתה מועד ונופל לרצפה כי דרכת על איזה חצץ, זה לא משנה את העובדה שאתה על הרצפה. אומר רבי נחמן, צריך להיות תמיד בשמחה, לעבוד את השם בשמחה, ואני לא רוצה לשאול את השאלה שעומדת לי על פי הלשון. יש כאן, אני אעשה את זה אולי בלשון שנהוגה בתלמוד, בלשון סגי נאור. יש כאן מישהו שלא עובד את השם בשמחה?
לפעמים.
השאל. אמרתי את זה בלשון סגי נאור. והמילים מילים. כולנו עבדי השם ברמה כזו או אחרת. אבל אנחנו גם עבדי זמן, כמו שכותב רבי דוד. מכורים, עבדים. והדברים שהזמנים מעבירים לנו, מעמדים בפנינו. מדהים. אומר רבי נחמן, ואפילו אם לפעמים נופל ממדרגתו, אני אולי אגיד בנוסף, ואפילו תמיד נופל ממדרגתו. So what? מה קרה? אז נפלת, תקום. מה קרה? למה אנחנו לא קמים? או למה קשה לנו מאוד לקום? מישהו יכול להעריך?
נאמן.
מה?
נאמן.
נפלת. אדם עשה איסור, עבר על איסור. אז הוא כבר, איך אומרים, כיוון שכבר עבר, אומר, טוב, אני כבר שם, יהיה עוד פעם, לא נורא, אחרי שלוש פעמים זה הופך מצווה. הוא לא מפסיק עם זה. למה אתה לא עוצר? למה אתה לא קם מהנפילה? מה אתה אומר, למה?
כן, ניקוח.
אתה מבין, ניקוח, אני לא קודם.
אני מתבייש.
מתבייש במי? זה בינך לבין המקום, אף אחד לא יודע.
נכון.
אם בנה כתפילים אליו או לא, אני לא יודע. זה הקדוש ברוך הוא באת.
נכון,
אני מתבייש במי. נכון, אז מה עושים כשמתביישים? עושים עוד פעם. אז לא לבושה.
מתגברים על הבושה.
למה אנחנו לא זזים? למה מגיע מצב שהתלמוד אומר, כיוון שעשה אדם עבירה לשנה בה, נעשית לא כהתר. הוא מתיר לעצמו את זה, איך זה יכול להיות?
תרגיל לזה.
כן, ודאי, למה? כי בפעם הראשונה שהוא נפל, הוא לחץ על הכפתור שנקרא...
זהו.
עבוד. הוא בדיכאון. אין לי כוח.
מה הפרומים שם?
אי אפשר. גדלו לנו, סוגל. יצא לכם פעם לחשוב כאלה מחשבות? לפעמים, נכון? לפעמים, כמו שאומר רבי נחמן, לפעמים. ממשיך רבי נחמן ואומר מקום מספר 4, צריך לחזק עצמו בימים הקודמים. רגע, רגע, רגע. תגיד לי, אתה עובד על מי? לפני שנפלת. לא היית שם. תשמח בימים הקודמים. זה דבר אמיתי, זה יכול לקרות. לא היית פה, לא נפלת. למה אתה משאיר את עצמך עכשיו בתפיסה שזה הדבר הנוראי ביותר שקרה וזה אבוד? תסתכל מה הרגע לפני שנפלת, הכל זה בסדר. תחזור בחזרה לשם. לכן ממשיך רבי נחמן ואומר שהיה מזריח לו איזו הרגת, אדם היה במקום אחר כשהוא נפל. איך אנחנו אוהבים להיות מסכנים. איזה עושר, איזו שמחה יש לאדם שהוא מקבל צומי וכולם דואגים לו, אומרים פוצי מוצי, אוי ואבוי, מה קרה, אתה רוצה סכנש? בוודאי שטוב לקבל צומת לב. אנחנו צריכים את זה כבני אדם. אבל למה לקבל את זה בצורה שלילית? ויותר טוב לקבל את זה בצורה חיובית, אשריך, איזה יופי. איך התקדמת, תענוג לראות אותך, איזה עיניים בורקות, איזו שמחה. לא מקבלים צומים, גם מקבלים צומים. אז אני לא מבין מה קורה לנו כבני אדם. כן.
שבע.
אחד. בגלל הזמן של השעון. תבחר לך מה אתה רוצה יותר.
בן אדם לפני שבן אדם נפל, הוא היה אמנם ממקום אחר, אבל הוא כנראה חשב על זה הרבה זמן, אחרת הוא לא היה נפל. הוא חשב, הוא כנראה היה לו כבר מאוד קשה כמה זמן, והוא נפל, הוא רק עוד כל זה,
אני רוצה לקרוא את זה. תראה, הסכים איתי או אתה יכול להגיד לי? נפילה אף פעם לא קורית במחשבה. אדם נופל וכשהוא מפסיק לחשוב.
לא, הוא חושב הרבה זמן על מה יהיה פה, או אני על סף פריצה וזה, ואז הבן אדם נופל.
יפה, כלומר כל זמן שהוא חושב הוא עוד לא נופל. כשהוא מפסיק לחשוב, אז הוא נופל.
נכון, אבל בן אדם חשב על זה הרבה לפני, אז הוא לא היה במקום.
נכון, אבל למה הוא הגיע למחשבות האלה?
הוא היה באותו מקום.
למה הוא חושב מחשבות כאלה?
כי קשה לו.
לא, כי על מה שהיה לו, הוא לא שמח. הוא לא שמח במה שיש לו. אז בוודאי קל מאוד מחוסר שמחה להגיע לעצמות ולדיכאון. בשל השעון שהוא תמיד בוגד בי, אז אנחנו קצת נמות. בואו נהיה! כולם, אתם כן מכירים למקום מספר 5, נכון? אתם רוצים לשיר את זה? לא יודע, מה אתם אומרים? רוצים לשיר את זה? לא רוצים, לא צריך. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. עכשיו מובנת האמירה של רבי נחמן. כשהיא תלושה מן ההקשר, אז זה באמת מוזר, מה? תמיד להיות בשמחה? בסדר. איך אפשר? לא יכול להיות. אומר רבי נחמן, זה לא הכוונה שכל הזמן תהיה משחק שמחה. צריכה להיות שמחה אמיתית בבית, לתלות את עצמנו בבראשית, לתלות את עצמנו באמת. לכן, נתקדם, אני כל מה אומר למילה לכן, קיבלתי עצמי להפסיק עם זה, אני אקח לי זמן. תתעלו במקום מספר 6, הרב בן מלך בר שאול. יש שמחה חיצונית. ויש שמחה פנימית. טוב, מישהו יודע, מסכים, לא מסכים? מסכימים מה ההגדרה שלו?
לא.
לא.
מה זה שמחה
חיצונית? אז זה כמו הסברה. כן, לא, נגמר. יפה, זה מה שהוא מסביר, אם תסתכל במקום מספר 6. שמחה חיצונית היא אשליה שאדם יוצר לו באופן מלאכותי כדי לברוח מעצמו. כשאני מאלץ את עצמי לשמוח, או אירוע מסוים מביא אותי לידי שמחה, שאני בתוכי לא שם, זו אשליה, זו הכרחה, זו שמחה חיצונית. יצא לכם פעם לפגוש שמחה חיצונית? יצא לכם. ממשיך הרב אלימלך בר שאול ואומר, ואילו שמחה פנימית, נובעת מליבו של אדם בריא. המשמעות של המשפט הזה אומר שהמשפט הקודם מדובר על אדם חולה. הוא ממשיך הלאה ואומר, רבי אלימלך בר שאול, כמו מעיין חי הוא, מאירה לאדם את עצמו ומחזירה אותו אל נשמתו ואל טבעו האמיתי, כי השמחה עצמה הוא המצב הטבעי של הנשמה.
יענו, אתה משקר לעצמך את זה שאתה שמח?
כן.
עושה את עצמך.
אז אתה הולך ברחוב ורוקד לחנך, מפריח בלונים וקופץ כמו קוף לפני מדורה. סליחה, לפני פרוז'קטורים בזמן. גם אליי אתמול, שמעתי עוד איזה בדיחה. היה פה בירושלים, גולי ספרד הגיעו לירושלים, דשו בספר בירושלים, היו פה שכונות בירושלים, נחלאות הרבה. ויש קטעים כאלה. אז אחד הגיע הביתה לאבא שלה, אמר לה, אבא מצאתי, אני מתחתנת עם בחור זה, מצאתי בחור רוצה להתחתן איתו. אמר לה, אבא, מזלתי לזה, יפי, מה הוא עושה? מה הוא עובד? אמר לה, הוא שם. אמר לה, לא שאלתי מה הוא עושה שם. מה הוא עובד?
זה היה באיזה...
אמר לה, הוא סלב. אמר לה, לא יודע, מה הוא עובד? מה זה? עובד, עובד, עובד. אמרו, זה העבודה שלו. מה זה העבודה שלו? אמרו, הוא זמר. אמרו, זמר? לא, לא, שכחים את זה, פה לא נכנס, לא יכנס הביתה, שלום, זהו. אמר לה, אמר לה, אני, מה הוא עובד? עובד, עובד, אני שואל, עבודה. אמר אבא, תשמע, אתה פוסל אותו, לא, בוא, תלך להופעה שלו, תראה. קיצור, אהב אותה בת שלו, היא לחקה, לחקה, הלך. הלך. היה בהופעה, חלה, אמר, אתה יכול להתחתן איתו. אמר, מה קרה? הוא לא זמר. הוא לא ידע לשיר. זה בסדר, אני אקח, הוא ילך לעבוד. לא, הרעיון זה לנסות להבין שמחה מה זו עושה. אומר הרב ולימד הרבה שאהוב שמחה פנימית זה לאנשים בריאים. שאלה לא נעימה, אפשר לשאול, אתם מרשים? שאלו לי עם הראש, לא יודע, אתם מרשים לשאול שאלה לא נעימה? אתם מרשים? אם לא, אני לא אשאל. כן? יש פה מישהו בריא?
לא.
אני שמעתי על כבודכם ורציתי לענות. ויש פה מישהו בריא בהגדרה הזו של הרב ונאמר הדבר שאין שיש לו שמחה פנימית. איי, 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 איזה מצב עגום. איך אפשר? עברנו את ראש השנה רק לפני מספר ימים. חיים כולכם היום, תודה להם. רשעים אנחנו לא. כי אנחנו חיים, עובדה. צדיקים? אתם כן, אני לא. אבל גם אם יש פה מישהו בינוני, במקרה אולי זה אני, גם על זה צריך לשמוח. כי יש לי צ'אנס. יום הכיפורים בעוד יומיים. איפה השמחה? כולם דואגים לשתות, לאכול, וכבר היום, וואי, מה יהיה, איך אני אטום. תשמח שיהיה לך יום שבו הקדוש ברוך הוא מבטיח לך. כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. איפה זה? השם ירחם. אז מה, פתחנו פה איזה מחלקת התאוששות? מה זה? מה נסגר? מה קורה לנו? תסתכלו מה אומר הרב דסלר. מקום מספר 7.
הרב
אליהו. כן, ודאי. אליהו הנביא, אבל אני אקרא. מורנו רבנו. רבי צבי הירש, בואי. אמר בשם הגר"א, שכשם שאי אפשר לזרוע שדה, אלא אם כן נחרשה מקודם, כך טמטום הלב מעכב לפני זריעת הרגשת הרוחניות אל הלב. אתם מבינים למה אנחנו כאלה? אתם מבינים למה קשה לנו לשמוח? אתם מבינים למה צריכים לייצר בתרבות המכוערת, הנוצצת, המושכת את העין ביצרים בלתי פוסקים? כדי למנוע מאיתנו להתחבר בחזרה אל הרוחניות. הכל נוצץ, הולכים לאולם קולנוע, מחשיכים את האולם. מחשיכים את האולם ורואים דמויות רצות על מסך שכולנו יודעים. שכל מה שיש שם זה משחק ומזויף ולאמת. והיום אפשר לעשות סרט שלם שנראה אמיתי לגמרי בלי לצאת מחדר המחשב.
ומה שקורה אמת?
הכל שקר. רק אל תחשוב. אל תתפנה לשנייה אחת. כי אחרי הסרט יש מופע בחינם, וסרטים בעשרה שקלים, והופעה 50 כולל הכל. רק אל תחשוב, אל תתחבר לרוחניות, זה מסוכן. זה עלול להפוך אותך להיות כשר. זה אפילו להפוך אותך להיות שמח. זה עלול להפוך אותך להיות פתאום אדם יותר טוב. אוש. זה עלול להפוך אותך להיות מנהיג. ואנחנו לא רוצים שתמיד. אנחנו רוצים שתהיה מונהג. אנחנו רוצים שתהיה משועבד. אנחנו צריכים עבדים. לא מלאכים.
רובוטים.
ומה אנחנו? אתם זוכרים שמה שעבר לבדנו על זה סדרה שלמה. אנחנו בן המלך. אנחנו לא בן השפר. ראיתם פעם מלך שבלי סיבה, רק כדי להנות, מבטר על המלוכה שלו?
לא.
ראיתם פעם
מלך
הזה? לא בסרט. אז הוא חי בסרט. כי מלך יכול להנות מה שהוא רוצה. הוא אומר, ויהי. אבל זה מחייב הנהגה, הוא לא רוצה אותה. זה מחייב אותו לחשוב. זה מחייב אותו לתכנן.
אבל כן. מכילה. כן.
לכן.
היה זה משהו
שאתה רוצה להיות מלך. אך שיחרוש את הקליפה הקשה ואחר כך יזרע את הרוחניות אל תוך ליבו יוציא פרירה ואפשר להפוך את הדף בצד שני. אתם רואים מה יש בצד שני? אוקיי? זאת אומרת שחייבים לפני שזורעים חייבים לחרוש ולשבור ולקעקע את החליפה האהבה של השנה שחליפה בחוסר שמחה, בחוסר אמת, בזיוף של החיים, לא להיות מחוברים לבראשית ברא אלוהים, לא לבית ולא לאמת. איך שוברים את זה? איך חורשים את זה? רוצים לסוכה. החוצה. תסתכלו בבקשה ביחד, לא להפי, יש תקלה. קיבלתי דף לבן. ואתם יודעים מה זה אומר? זה בסדר, יש לך. זה אומר, איזה יופי, תתחיל מההתחלה, הכל לבן. זאת הסוכה. ובדה בצד השני שהפכתם, ממשיך, הרב דסלר ואומר, ומהי החרישה? אתם פעם יצא לכם לפגוש חקלאי, יש פה מישהו שיש לו קשר לחקלאים? כן? פגשתם מישהו חקלאי שעכשיו זורע זריעה ראשונה אחרי החרישה. איך הוא שמח? וואו, איזו תקוות יש לו. איך הוא אופטימי. הוא זורע, זה יגדל, יהיה לו פרנסה. הוא עושה לי בשמחה. אני לא מדבר על המצב החקלאות במדינה. דרך החקלאי, בלי קשר למדינה. איזו יצירה, יש פה התחדשות. השדה היה שומם, ועכשיו הוא הולך לפרוח. איזו שמחת יצירה, עשייה, תקווה, עושר, תפילה במקביל, כן, שזה יצליח. אבל יצירה של האדם מאשרת את האדם. ממשיך הרב דסלר ואומר שהיא יכולה לבוא או מייסורים או משמחה. מה אתם בוחרים? שנעשה הצבעה? מה אתם רוצים? רוצים לבוא אל השמחה מתוך ייסורים, כמו שכתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ומרוב כל, מרוב טוב? עליה תשמחו בסוף. עליך אתם רוצים לבוא לשם. אתם רוצים לעבור מסלול ייסורים? יש לכולנו ברוך השם לא חסר, תסתכלו איך אנחנו שמחים ביום יום. למה לבוא משם, אומר הגר"א? למה אתם בוחרים בדרך הייסורים? הוא ממשיך הרב דסלר ואומר כי כאשר, סליחה, שניהם פותחים את הלב, הייסורים פותחים את הלב, והשמחה כי כאשר האדם בהתפעלות חזקה ליבו פתוח, ואז ראוי שיאמר לעצמו שדה ליבך חרושה לפניך מהר וזרע אותה. הסוכה עניינה חריש עמוק. שבירת הקליפה, האהבה של העצמות שהבאנו על עצמנו, של הריחוק מהקדוש ברוך הוא, ולכן בסוכה נקרא תילה דמאמנותה, צל האמונה, כך בחנות הזוהר הזה. צל שבו הכל מתחיל באמון, אמונה, אומן, לא אומן. אמון מחודש שאדם יוצר עם עצמו ועם אלוהיו, זה בסוכה. תגידו, אם כן, למה נשים כתובות? למה נשים כתובות?
בסוכה? כי
הם יותר קדושים. זה מצוות עשה, שהזמן גרמה, לא? כי לנו הגברים מכילה מכבודנו.
אנחנו בדרגה יותר נמוכה.
יש לנו את הבעיה הזו יותר מנשים. אישה מחזיקה ברחמה 9 ירחים ויוצרת, כמו שכותב הרב קוק, כשהוא מסביר את תומת הנידה. תומת הנידה. היא יוצרת חיים חדשים! בתוכה, אישה במהות שמחה מטבעה, ומי שמקלקל להם זה אנחנו. הם לא צריכות את הסוכה כדי לשמוח. הן פטורות ממצוות שיש להם זמן כמו הגברים, שפעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. תראי, יש מדרש שאומר, למה האדם הראשון נברא האחרון? הוא נברא בסוף הבריאה. תברא בהתחלה את האדם, ואחר כך תברא כל מה שהוא צריך, נכון? אתה בונה בית, אחר כך עם החסריות, נכון? כן או לא? או שאתה קונה את הריאות שם ברחוב עד שיבנו את הבית. בונים בית ומחזים ריאות. לכן העולם נברא קודם כל ובסוף אדם. אז הכינו לו את הבית ועכשיו מביאים אותו לתוך הבית, שלא יהיה הומלס. אבל מי נברא אחרי האדם?
חווה.
האישה. למה? כי אם האדם היה לבד, אתם יודעים מה הוא עושה לעולם? מחריב אותו.
אם היה עוד בנים?
לבד. לבד, בלי נשים. הוא מחריב אותו. באה אישה ועומדת לו כסתות. זה מה שאומרים, עזר כנגדו. כן, כשהוא עושה מה שצריך להיות זה. כשהוא מחריב את העולם היא כנגדו, וטוב שכך. זה העולם. לכן ממשיך הרב דסלר ואומר, וגם אם מקור השמחה הוא גשמי, הוא גד טובה, סעודה טעימה, אירוע נחמד. לא יודע, אולי אירוע תצב נמשיך. משהו גשמי, מכל מקום הרי הלב מתפעל ומתרגש על ידי זה, והטמטום נמקע. נכנסים לסוכה. אני אשאל את השאלה הזאת. לא, אני נמקע. היום שאלתי יותר מדי שאלות קשות. אבל כשאנחנו נכנסים לסוכה, הסוכה על פי כל דברי המדרשים, חז"ל, זוהר, קבלה, פשט, רמז, דרס, סוד, כל מה שאתם רוצים. יש בכל יום ביום מושפיז אורח אחד, אחד מאבותינו הקדושים שמגיע אל הסוכה. הנכון, יש כשנוהגים לעמוד מחוץ לדלת, יש כאלה שעומדים בפנים ומזמינים. תגידו לי, פעם מישהו הרגיש קצת לחוץ אצלו בכיסא או על יד כי מישהו מנסה להיכנס ולא רואים אותו? יעני, כולם יושבים על הכיסאות מסביב לשולחן ומזמינים את אברהם אמינו והוא בא יחד עם כל האושפיזים והם דוחקים, למה אין כיסאות? מישהו ירגיש פעם? צפוף?
לא, יש כיסא מיוחד לאושפיזים.
כן. יפה, תחשוב, שמים כיסא אחד של כל האושפיזים, הם יושבים אחד לשני ככה בערים
האחרות. לא, כל יום אחר, מה?
לא, כל יום האחר זה מי מוביל בראש.
אושפיזים אחד עולה.
אבל כולם באים. כל יום. אז מה, הם אחד לשני כזה? כמו...
איך הם באים
לכל האם מישהו מאיתנו מרג כי יש 10 אנשים שזה השולחן, אבל יש 17 אנשים שהגיעו. תבינו מה זה אומר עלינו. האושפיזים באים!
לא יכולים להרגיש אותו.
הם באים ונמצאים בסוכה.
לא יכולים להרגיש אותו.
ואיפה אנחנו? אבל אומר הרב דסלר, גם אם זה משהו גשמי. אבל תתלהב ממנו, כי אתה עסוק במצווה, ולכן רבי נחמן אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה. כי באמת, רק בשמחה אמיתית, אפשר להרגיש את האושפיזין בסוכה. איך ההרגשה של האושפיזין בסוכה? בואו נמשיך ותראו איזה יופי. וזהו שאמר הכתוב לך, בסוכות תעשה לך באוספך. צריך לאסוף. השתמש בשמחתך הגשמית על היבול מגורמך ומעקביך להגיע אל הרוחניות. איזה יופי, הגעתי לסוכה, אשרי וטוב לי, יש לי סוכה ולולב, יופי ולולב. איזה יופי, המשפחה פה. אז הקישוט נפל, אז מה? אתם מכירים את הסיפור הרבה שאני חושב היה? שהלך לבקר איזה רב, חבר ברוסיה, קר, קור, יוצא להם סוכות לפעמים בשלם מטורף. הוא נכנס את הסוכה של אותו אדמו"ר, אותו חבר, אומר לו, טוב, צריכים לישון בסוכה. אז הוא רואה שיש מיטה אחת לשמה, מה שנקרא, ערימת שמיכות וקצת מיטה. ואותו חבר נכנס ככה בתוך השמיכות, וזה קור כללי בחוץ. והוא מתקרבל לו בפנים. ורצו שם לשכב על מיטה, ואין סמיכות, אין כלום. אומר לו אותו חבר, זה משנה, אתה טק 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 לעשות קולות. אז תגיד לי, לא קר לך, אבל לא חם לי. אמר לו, מה קר לך? תביאו סמיכות, קר לי. אומר לו, לא מבין איך קר לך. חם לי, אני לא, אני מזיע מחום. אומר לו אותו חבר, אני לא מבין איך זה יכול להיות, זה לא יכול להיות. אומר לו, בסדר, רגע, אני אתפלל, תמתין, תמתין. לא יודעים מה עושה, זה פתאום שלא עושה מה שעושה. ופתאום מתחיל להיות חם בסוכה. ואותו אחד מוריד צמיחה, ועוד צמיחה, ועוד צמיחה, ועוד צמיחה, עד שהוא אומר, די, לא יכול! עוד רגע צריך להוריד את הבגדים, חם! אפשר להיות בסוכה בקרח, וחם! כי רבי דושא ידוע באמירותיו, הרבה סיפורי חסידים יש, חלקם זה סיפור, חלקם זה אמת, הגרעין זה האמת. איך רבי דושא מתייחס לסוכה, ואיך אותו חבר מתייחס לסוכה. אותו חבר מתייחס לסוכה, ציבורי בתורה, צריכים בשבת, שבעה ימים בסוכה, טוב בשביל בסוכה, אבל כאן צריכים לראות. רבי דושא בא לסוכה כי זה אושפיזין, כי זה צילה דמיימותא. השמחה שיש לו כל כך גדולה שזה אש. כל השאר שולי, כל השאר צדדי לא מפריע לו. לא מורגש. אומר הדסטר בשם הגר"א, ואל תתהפך גם שמחתך לשמחה רוחנית. תגידו לי בינינו, אנחנו באמת שמחים עם כל הטוב שיש לנו בגשמיות.
איזה טוב יש לנו בגשמיות?
אין לנו מקום בכלל, הגוף עובד, הכל מתפקד, יש לי אוכל, יש לי מים, יש לי כסף בסבבה, יש לי פעם חשמליות, אין לי כלום. כלום אין. אני אומדן. אומר הרב דסטר בשם הגר"א, תשמח במה שיש. זה יפתח את הלב. מה נפלא הוא אשר כל המנהגים של ישראל יהיה על פי איזו שיטה שתהיה ליטאית חסידית, קוקניקית, ברסלבית, לא משנה, אומר הרב דסטר. כולם מובילים את תכלית אחת של תורה ועבודת השם יתברך. אנחנו שמחים בעבודת השם לפעמים.
לפעמים גלוי.
מה שתלוי מתייבש ונופל. וזה בדיוק מה שקורה לנו היום, יקר שלי. בימים בלילה אנחנו נקראים תלויים ועומדים, ובוכים בדיוק. דמיון שנתתי גם עכשיו, החבל על הצוואר, הכיסא מתחתנו, ובואו נראה מה ירד אחרי יום הכיפור. חבל, כיסא. זה תלוי בשמחה שלנו. זה תלוי בשמחה שבה ניכנס ליום הכיפורים. זה תלוי בשמחה של חג הסוכות, ואנחנו כולנו יודעים. שהדין שנגזר ביום הכיפורים חס ושלום לא עלינו, לא עליכם ולא על עם ישראל, אם נשאר אותה בעזרת השם על כל הגויים שבסביבנו שרוצים לחלותינו.
הרבים
ליהודים מחכים עד ראשון הרבה, עד סוף חד הסוכות, אחרי שמחת תורה גם כמו שמביא רבנו הארי, בטעם של הקפות שניות. יש לנו כזה זמן ענק ששמחה שיכול להפוך לנו את החיים מאיפה שהם היום לחיים מאושרים שהעיניים בורקות והאדם שמח באמת, וזה נמצא בידינו, תלוי רחמנא ליצלן, מתנדנד ברוח לפי החבל. אתה רק מתפלא שלא תהיה רוח חזקה שתפיל את הכיסא. ובמי הכל תלוי? בנו. לכן התורה אומרת, בית אך שמח. אני מצווה אותך על זה. כי אפשר לצוות על דבר קיים. אפשר לצוות אותך להניח תפילין כשיש תפילין ולא כשאין תפילין. כי אדם שעובר במדבר ואין לו תפילין, אי אפשר לצוות עליו להניח תפילין. אין לו. אין בנמצא. בטבע שלנו יש שמחה מהיום שנולדנו. ולכן מצווים עליך מה שיש לך. לא מה שאין לנו. לכן, ובזה נביא את מנהג החסידים לעמוד בשמחה, כותב הרב דסלר כשהיה לי טעים. אפילו חיצונית, על ידי משקה וכדומה, לחיים, מוקשים וודקה או כל מיני כאלה. או פותחים בריקודים אפילו שעדיין לא שמחים. אבל התכלית היא להגיע לשמחה האמיתית, לא לרקוד סתם, כדי לבזבז את הזמן, כדי לא לחשוב. ועד יש איזה היפ-הופ, וזה מראה רוק, ואני מבקש מאוד שמי שהולך עם חד ושלום פה, מי שהולך עם עפר רוק, שיבוא עם מטריה, כי הרוק משפריט לכל מקום. מה לנו על הדברים האלה? לנו יש שמחה אמיתית, שמחה של מצווה ולא שמחה של הוללות. ולכן ממשיך הרב דסלר ואומר, ולעסוק בשעת מעשה בדברי תורה ועבודה ואהבת הבריות, כי השמחה הזו אם גם חיצונית היא פותחת את הלב. מה נפלא הוא כאשר כל המנהיגים של ישראל יהיה על פי איזה שיטה שתהיה, כולם מובילים את תכלית אחת של תורה ועבודה לשם דברך. מי המנהיגים? אם מישהו חושב שזה ראש הממשלה ביבי נתניהו, או אם מישהו חושב שזה נשיא המדינה, או מישהו חושב שזה הרב הראשי, טועה! אנחנו המנהיגים של עצמנו, הם מנהיגים של מכלול. אנחנו המנהיגים של כל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו צריכים להנהיג את עצמנו, נוהג כצאן יוסף. החביב אחו נוהג אותנו כפי שאנחנו נוהגים כלפיו וכלפי עצמנו. ולכן לא תראו, אני קורא עכשיו מהר. עובר רבי נחמן למקום מספר 8. דש על ידי מראה שחורה ועצבות, במרכאות, דיכאון. אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו. ועל כן קשה לו ליישב דעתו. וואלי לבוא לי לשאול את השאלה הזו, ואני אשאל אותה למרות החוסר מאימון. יש כאן מישהו מיושב בדעתו?
פתוח יא.
אם אתה עצוב ודיכאון, אתה לא יושב בדעתך. יש איזה יישוב בארץ, כמו יישוב, זה אולי גבעה, יישוב הדעת. מחפשים שמה לאזן, לאזן את עצמם. אומר רב קוק, ספר עמידות המחשב, המוסר המחשב. כשאדם צריך לתת לשכל לפעול 51% ולרגשות 49%. השכל צריך למלוך, השכל צריך להוביל, צריך לבחון, לא לתת רק לרגשות, להוביל אותנו ולהשתלט על חיינו. ולכן ממשיך רבי נחמן ואומר, שעדי מערה שחורה אי אפשר להניג את הבוע כרצונו, ועל כן קשה לו לשם דעתו, רק על ידי השמחה יוכל להניג את המוח כרטונו ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה היא עולם החירות, לא מרכז החירות, מרכז חירות של הניגוד, לא, זה השמחה, זה החירות האמיתית, שעל ידי שמחה נעשים בן חורים ויוצאים מן הגלות. אתם מבינים מה אומר רבי נחמן? אנחנו בארץ ישראל ואנחנו בגלות רוחנית, גלות מחשבתית, לא בגלל ממשלה כזו או אחרת, זה בגלל שאנחנו נערכנו לגלות, אנחנו הכנענו את עצמנו לגלות הזאת, לא שמחים, לא מאושרים, לא מודים על מה שיש, כל הזמן עין צרה במה שיש לנו, לא טוב לנו. איך השיר אומר? לכן בשיח צפי קודש גם כן של ברסלב צריך האדם להישמר מהקטנות והשפלות שלו, לא תכסה על גדולתן האמיתית, אתה משחק אותה, כי אתה גדול, אתה ענק, ואתה עושה הכל כדי להגיד לך לא, אבל זה לא יעזור לך, קוף לא יהיה סוס והאדם לא יהיה פרה, אולי הוא יתנהג ככה, אבל לא יחליף את הגוף לפרה, אדם יישאר אדם, לעולם הוא לא יכול להשתנות, היהפוך כושי אורו ונמרחה והבורותיו, אומר הנביא, אי אפשר, זה ככה, זה יהיה ככה, זה הדברים הגופניים, אתה לא יכול לשנות דברים שהם טבע, ובטבע אנחנו אמורים להיות שמחים, ואנחנו עושים כל כך הרבה מלחמה עם עצמנו, רק לא יהיה מצב שאני ארשה לעצמי להיות אני, וואו, איזה לא, איזה גאונות, איזה אדם ענק אתה, נלחם בעצמך, לכל מי שמחסל את עצמו, מתאבד. מה זה הדבר? אפשר להיות מתאבד לא בגוף, אפשר לאבד את דעתו, אפשר לאבד את הנפש, ואתה חי, כלומר, סליחה, הגוף חי. לכן, עוד פעם, כי לפעמים האדם משפיל ושובר את רוחו בקרבו יותר מדי ושוכח שיש לו עדיין מעלות רבות ונפלאות. אתם יודעים מה יש לי רעיון בשבילכם? מחילה, יש לי רעיון, בואו נלך על זה. מה אתם אומרים? מוכנים? עוד לפני שאמרתי, אתם יודעים, אני בדרך כלל לא מפיל אתכם. יש לי רעיון, מוכנים לקחת אותו? יש פה מישהו שלא מוכן לקחת אותו? שלא ייקח. ההפסד כולו שלו. אבל שיקשיב, אולי הוא יסכים. שבו בבית, מתחילים בין הזמנים, עוד לפני יום כיפור יותר. שב 10 דקות בבית, תיקח דף חלק, תקני כתיבה, תרשום איזה דברים טובים יש לך. אבל כולם, כל מה שאתה מבין, לעצמך, שם חדו איתך. אף אחד לא יחזור עם דף לבן. אף אחד לא יחזור עם דף לבן. תכתוב את המעלות, לא את המגרעות, כי אם נגיד לכם לכתוב מגרעות, אנחנו נוציא ספר. אנחנו טובים בלהיצמד לדברים השליליים, ומתעלמים ממה שבאמת יש לנו. אומר בשיח צרפי קודש, מה זה? מה אתם מתעלמים? וזה מה שאומר רבי נחמן במקום מספר 10. צריך להיות תמיד בשמחה ולעבוד השם בשמחה, ואפילו לפעמים נופל ממדרגתו, ולחזק עצמו בימים הקודמים שהמזריח לו איזה הערה קצת, כמו שאנו רואים, שכמה סומים עבריים מחזיקים עצמם כאי ואיש אחד שאינו סומה ומאמינים בו והולכים אחריו, וזה באמת אחד הדברים שהתירו להלכה לאדם שאינו רואה לברר פוקח עברי. איך אתה אומר פוקח עברי אם אתה עיוור? עובר את הגמרא בגלל שיש אנשים שרואים והם יכולים לקחת אותי. אני סומך על מי שרואה, נכון שאני פיזית לא רואה, אז מה? וואו, תראה לך כמה אנשים בהם השיעור. תגיד להם שיהיו עוד שקט. לא יעיד, שיכנסו בלי לבוא. וגם הסומת, ואנחנו פה נמצאים ליד בית חינוך עברי, ואנחנו פוגשים את זה יותר מפעם אחת ביום, שרואים אדם הולך עם מקל, אין על ידו מישהו. אבא,
אני
מבין. כן, בסדר, עכשיו כוח. והוא סומך על המקל! עובר רבי נחמן, על מקל! שם בו לא רוח, בו לא נשמה, והוא לא רואה כלום. וגם הסומה מאמין למקלו שאוכל, הולך אחר מקלו אף שאינו רואה כלל. אז למה אנחנו כאלה עיוורים שאפילו על המקל אנחנו לא סומכים? ראיתם פעם את אותם אנשים שהם חושבים מקל? הם מזיזים אותו כל הזמן ימינה ושמאלה כדי לראות אם הוא מקיש ממשהו ועד להיזהר. למה אנחנו לא מקישים ימינה ושמאלה? למה אנחנו לא מחפשים? נעבור למקור האחרון, גם כן רבי נחמן. כי בשמחה תצאו, אומר הפסוק. כאשר אנחנו נמצאים בסוכה, השמחה של הסוכה צריכה להיות כזו גדולה, כי מתחילים מבראשית, מתחילים מהתחלה, כי תבנה בית חדש. כי בשמחה תצאו, שמחה היא דרך ולא תוצאה, רבותיי. ככה יוצא מדבר רבי נחמן. היא עבודת קודש המוטלת על כל היהודי. על גר, הרבה פעמים צריך להכריח עצמו להיות בשמחה על ידי בדיחות והשתתות. לא באופן הנוגד את ההלכה ורוח התורה או פוגע במישהו אחר, אבל כן, מה שנקרא שטותים, אבל שמותרים. כשאדם שמח, אזי העצמות מרפה וזזה מקצת ממנו. לצערנו הרב, אנחנו רואים הרבה שטותים, הרבה דברים שיש שטויות, אבל רובם אסורים. זה לא מביא לשמחה, זה עוד יותר מעמיק את הדיכאון, כי אחרי שזה נגמר מחפשים משהו יותר מרגש, כי זה לא דבר אמיתי. הוא ממשיך רבי נחמן, אך יש גם עניין לקחת את העצבות ולהכניסה דווקא לתוך שמחה וריקודים, כלומר לרקוד איתה לבני השם עם העצבות, עם דכדוך הנפש. למה? עד שתתאפר גם היא בעצמה לשמחה. אתם זוכרים לי, שאלתי אתכם אם יש כאן מישהו בריא ואף אחד לא אמר שהוא בריא? הבנו שכולנו חולים בקטע הזה? תראו עכשיו מה אומר רבי נחמן. כל החולאות, אני מדבר על המחלות ולא מדובר פה על מחלות נפש, זה מחלות הגוף, החולשות, הבעיות הגופניות, זה שצריכים ללכת כל הזמן לרופאים בקופת חולים, על מחושים, כל מפה, כל משם, כל זה אומר רבי נחמן. כל החולאות הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. במקום להוציא 100 שקל כדורים בחודש, או 150, או יותר, השמחה היא חינם. אדם נורמטיבי לא שותה אקונומיקה כדי ללכת לקופת חולים לעבור שטיפת קבע, כדי להיות בריא. אדם נורמטיבי לא שותה אקונומיקה. אומר רבי נחמן, השמחה בחינם. כל המחלות עומדות בשער. תבחר. תפתח את הדלת למי שאתה בוחר. תכניס הביתה מי שבא לך. אבל מה שהחלטת זה מה שיש בבית. איך אמר ממישהו?